ברוכים השבים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם. אנחנו בפרק הרביעי מקליטים מגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. אני גבע תלם, לצידי אריאל קדם.
אהלן אהלן.
ובפרק הרביעי אנחנו מארחים את יונתן מיימון, דירקטור אוף פרודקט מרקטינג בטיילור ברנדס, ומייסד הפממיה. שלום יונתן.
שלום שלום.
הפממיה.
הפממיה.
עכשיו יש לך גם פתיח לקבוצה. יונתן, ספר לנו קצת מאיפה אתה מגיע אלינו, קצת על הקריירה, איך התגלגלת לתוך תפקידים כאלה מעניינים בוויקס ועכשיו בטיילור ברנדס.
אז הדרך שלי לתפקיד הזה ובכלל לטק היא דרך קצת הכלכלה, נקרא לזה ככה. טק זה תמיד משהו שהיה לי איזה פלרט איתו, זה תמיד היה שמה. העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא הייתה להיות מדריך בג'ון ברייס, אבל מהר מאוד לקחתי איזה שמאלה והחלטתי שאני מוזיקאי למשך רוב שנות ה-20 לחיי. התואר האקדמי היחידי שאני אוחז בו הוא BA ב-Music Technology and Popular Performance מהלונדון קולג' אוף מיוזיק.
מה?
זוהי הכשרתי המקצועית.
עצור, עצור, עצור.
מוזיקולוג.
לא, לא, בהמשך לפרק עם...
עם סגי.
עם סגי, שהוא מוזיקולוג ידוע. זה סופר מעניין מה ש... אני מנסה למצוא פאטרנס באנשים שאיתם אנחנו מדברים, ונראה לי שזה...
אני... כן, אני... האמת היא שזה באמת איזושהי זווית שאני מאוד מאוד אשמח גם שכזה נחפור בה, בהמשך של השיחה שלנו, על הרקע והמגוון האינסופי של אנשים וטיפוסים שהתפקיד הספציפי הזה, כמו שאני תופס אותו, מושך, וכל הסופט סקילס שעושים אותך פרודקט מרקטיר טוב. לדעתי פרודקט מרקטינג הוא תפקיד שהוא בערך 90% סופט סקילס. אז ככה כל מה שאתה צובר בדרך
משרת אותך. אריאל מהנהן בהסכמה.
בהחלט. בכל מקרה, אז הדרך שלי, בוא נגיד אחרי שעשיתי את הסיבוב שלי כמוזיקאי, והבנתי, הגעתי להבנה שכל מוזיקאי מגיע אליה בסופו של דבר, אני לא צריך להגיד את זה בכל רם, אני פשוט אתחיל לבכות. אין מה לעשות, מוזיקה זה נחמד מאוד, זה נחמד מאוד לתקופה מאוד מסוימת בחיים, וזה נחמד מאוד לספר סיפורים ואנקדוטות על...
איזה מוזיקה עשית?
עשיתי, הייתי עדיין, בעצם לא, בסיסט ומפיק. כבסיסט ניגנתי, שהשיא שלי היה להופיע בתימניאדה עם אישי לוי ב-2010.
טוב, אני חייב רגע לעצור.
תחפשו את זה ביוטיוב.
אישי לוי הופיע בחתונה של אריאל?
לא, באמת.
לא, לא, אישי לוי לא. דורון מירן הופיע בחינה שלי. אבל אישי לוי הוא...
אישי לוי.
אחת הדמויות הנערצות עליי. באמת, לא, לא בצחוק. אני חושב שהוא אחד הזמרים המדהימים שגדלו כאן. אני גם יודע על מה אתה מדבר.
אני עומד מאחורי כל מה שאתה אומר.
אני אמנם אשכנזי לבנוון ושמנמן.
לא רואים את זה בפודקאסט.
מנתניה, ואני אישי לוי באמת, אחד הזמרים.
כן, אישי לוי בערך חצי שנה שניגנתי איתו, תפסתי, זה אפרופו אגב, דברים שמביאים אותך וכל מיני חוויות שאתה צובר בדרך, ואחרי זה אתה פתאום מוצא את הרלוונטיות שלהם לשגרה של משרד של חברת הייטק. כאילו, לנגן בהפקה כזאת זה משהו שאתה, שמייצר אצלך איזה מין מהירות תגובה כזאת, כי אתה מנגן עם מישהו והוא שר את השירים האלה יותר זמן ממה שאתה חי, והוא ייכנס מתי שהוא ייכנס. ואתה צריך להבין באיזה בית הוא נכנס, של איזה שיר, לא משנה מה כתוב בליינאפ ומה אמור להיות השיר הבא, הוא בא לו עכשיו לשיר את ראיה, אתה תנגן ראיה. כזה. ורק כדי לסגור את הפרק הזה, ו...
בנוט של הפרק הזה, אנחנו עושים לינק לפלייליסט שלי בספוטיפיי.
אם שכולל את השיר ראיה.
שכולל את השיר ראיה, כמובן. אין פלייליסט של אישי לוי לא שלם בלי השיר ראיה. האפיזודה האחרונה שלי אולי כמוזיקאי הייתה... עם אלבום שהפקתי ביחד עם זמרת שנקראת מוריה אור, פרויקט שנקרא מרבל, משהו שהתחיל כעבודת גמר שלי בתואר, ו... כזה התקדם והתפתח, והגענו לפלייליסט גלגלץ באיזשהו שלב עם שיר שלנו משם. משהו שכזה גדל ומעבר, אני חושב, לציפיות של כל אחד מאיתנו. וגם העבודה של מפיק היא משהו שמייצר אצלך הרבה 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 מאוד קשרים במוח, בכל מה שנוגע לדליברי, או לאיך אתה מחבר קונספט שיש לך בראש עם משהו שאנשים אחרים בסוף צריכים לצרוך, לחוות ולהבין למה התכוונת ומה היה שם הכוונה הראשונית. כל מה שקשור, באמת, אני חושב שאפשר להקדיש תוכנית שלמה ללמה מפיקים מוזיקליים הם פרודקט מנג'רס, פרודקט מרקטינג מנג'רס, בסתר ליבם. יש נראה לי אפילו איזה פוסט ששיתפתי בפממייה על מישהו שאומר, למה ריק רובין היה יכול להיות הפרודקט מרקטיר הכי טוב בעולם? ריק רובין המפיק של כל הדברים בעולם בערך.
זה מעניין. בוא נדבר על זה רגע.
ממש אין לי שום בעיה.
למה?
לא, אני אומר, אני שום
בעיה.
למה זה...
מנקודת מבט שלי בעצם, אם פרודקט מרקטינג הוא זה שחלק מהתפקיד שזה לעשות חיבור בין המון אנשים בארגון, וחלק מהתפקיד שלו זה לייצר בעצם את המסג'ינג ואת ה-What's in it for me עבור היוזר, מפיק חייב לדעת לעשות את הדבר הזה. אם הוא לא ידע לעשות את הדבר הזה, אתה
תישאר לבד. אפילו ברמה שלו, אני חושב שמשהו שעשה אותי, נגיד, יחסית מאוד טוב ב-competitive analysis, זה שכמפיק, אחד הדברים הראשונים שאתה חייב לעשות, זה להגיד, בעצם כמו מה אני רוצה להישמע. או מי הם האנשים שאני רוצה שיעזינו ויהנו ויצרכו את המוזיקה שלי, מה עוד הם שומעים? איפה עוד הם נמצאים? כלומר, כל מה שחי בתוך העולם של פסיכוגרפיק אנליסיס, של מי הם, מה הם עושים, מה הם רוצים, מה הם מחפשים, מה הם צריכים, האנשים שהם מפיקים מוזיקליים, זה האונרשיפ שלהם, זה השדה שבו הם חיים, הם לוקחים איזשהו חומר גלם, ואמורים לתפור סביבו איזושהי מעטפת שתגיד, אוקיי, זה שאוהב את לאנה דל ריי, יאהב גם את המוזיקה שלי. מה יש במוזיקה של לאנה דל ריי שגורם לאנשים לאהוב אותה? אוקיי, 1, 2, 3, 4, לוקח את זה, עושה לזה אדפטציה כדי שזה יתאים באמת לדנ"א המאוד מאוד ייחודי של מה שאני עושה. אז זאת הייתה באמת אפיזודה נורא כזה, שלימדה אותי המון 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 שיעורים על עצמי, על היכולות שלי באמת לזקק דברים שיש לי בראש לכדי משהו פרקטי, בכלל איך להתגבר על איזושהי חרדה של להוציא משהו מהראש כלפי חוץ, וכל עולמות ה-done is better than perfect, שזה משהו שבמוזיקה, שבתי הקברות מלאים בהרכבים ובמוזיקאים שלא הפנימו את Done is Better Than Perfect, ועל כן אנחנו לא יודעים מי הם. באמת, תשאלו חברים שלכם.
כן, אתה רואה המון, יש המון סיפורים רומנטיים כאלה. כן, הקלטנו את זה בחצר של הגסטאוט שישנו בו בבוליביה, וזה ככה עבר לכל המטיילים ה... מקסיקנים בסביבה, והפכנו להיות גדולים במקסיקו.
אז במקביל לכל זה, בעצם כבר התחלתי לעשות את כמה צעדים הראשונים שלי בשיווק. הייתי במשך 3+ שנים פרילנס של קונטנט מרקטינג, סושיאל מדיה, כשזה ממש 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 רק התחיל. העבודה הראשונה שלי הייתה אצל קובי גמליאל ב-iSocia.
דש קובי.
קובי כפרה עליו, שעושה חייל בוויקס היום. ושם באמת התחלתי להבין את החוקים, את האוצר המילים, את איך בכלל כאילו, איך משתמשים בעולם הזה ש... נבנה תוך כדי שאתה נמצא בתוכו. כלומר, ממש, אומר אתכם, כשהתחלתי לעבוד ב-social media marketing, 2010-11, עוד לא היו Facebook ads. לא היה קיים המוצר הזה, זה ימים שלפני שפייסבוק הונפקה. וכל הדרך לשם, כל מה שנוסף בדרך, זה פשוט כאילו היו כזה שני מסלולים שהם לכאורה היו מקבילים, אבל כל אחד מהם נורא נורא, סליחה, כל אחד מהם נורא השפיע על, על השני. כשהפיבוט, אני חושב מבחינתי, היה באמת אחרי, אפרופו כל מיני סגנונות חיים שהם קצת לא הכי סוסטיינבל, גם להיות מוזיקאי וגם להיות פרילנס, באיזושהי נקודה אתה אומר, אוקיי, צריך שיהיה איזושהי תנועה מחזורית וקבועה בחשבון הבנק, שתלויה פחות
שכיוונה ומעלה.
שכיוונה, עדיף שיהיה כיוונה ומעלה, ושהיא פחות גם תלויה בגורמים שאין להם שום קשר אליי, כמו, אני יודע מה, מבצעים בעזה ולקוחות שנסגרים ונעלמים. והחלטתי שאני הולך על, ממש עם הראש בקיר, ושולח אפליקיישנס לתפקידים שנראו לי רלוונטיים בפייסבוק, בגוגל ובוויקס.
זה היה מתי?
זה היה ב-2015, סוף 2015. בזמן שכל זה קורה, אני גם לקחתי קורס, את קורס ה-UX המפורסם אצל טל פלורנטין, שנראה לי שזה כזה איזושהי שורה בקורות החיים של הרבה מאוד מהאנשים שידברו פה. טל הוא באמת איש מדהים ויקר ומנטור, וגם נתן לי את ההזדמנות והפריבילגיה לבוא לדבר אצלו בקורס על פרודקט מרקטינג לפני...
באת כאילו מעולם של מרקטינג, סושל וכן הלאה? זה שאלה, אני חושב שהיא סופר קריטית.
נכון.
לעכשיו.
הנה הפיבוט.
מתי או למה חשבת שאתה רוצה לעשות קורס של UX? כי ראית איזשהו טרנזישן עתידי לעולם של UX, לעולם של פרודקט מנג'מנט, או...
אני חושב שמה שראיתי באותה נקודה הייתה בעיקר זה שעד לאותו רגע, רוב קריירת השיווק שלי התבססה על native skills. על העובדה שידעתי לכתוב סבבה, והצלחתי ללמוד יחסית בקלות את כל ה-best practices של, של content marketing ו-PPC, ובעצם לא רכשתי שום הכשרה פורמלית or otherwise בתחום של, 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 של אונליין, של דיגיטל פרודקטס, וכלומר זה, כן, זה היה, היה שם איזה מין, אוקיי, בוא נבחר, בוא נלמד משהו, בוא נוסיף עוד איזשהו, עוד איזשהו כלי לחגורה, כדי שנעשה איתו משהו באיזשהו שלב. הרבה מאוד כזה מהטרנזישנס האלה בחיים שלי התחילו ב, יאללה, בוא נעשה משהו. זה כזה קצת ה...
קלאסיק מילניאל.
אני אומר זה קלאסיק ENFP, אבל...
ENFP?
ENFP, מי שמכיר את מיירס בריגס.
מה זה?
כזה טיפוס אופי, אקסטרוברט, אינטואיטיב, פילינג ופרוספקטינג. זה, כן, אנשים שכזה נהנים מהדרך, נקרא לזה. אז הקורס הזה באמת הרגיש לי גם, נאמר, גם נקודת הפתיחה שלו, שהיא הייתה כזה מוצעת לכל מי שמתעסק או במרקטינג, או בעיצוב, או ב... פרודקט, כלומר אין שמה, בכוונה הוא בוחר שהכיתות שלו יהיו מאוד מאוד מגוונות. וזה הרגיש לי כמו סקילסט שנכון לי לרכוש כרגע. כלומר, אני ידעתי שאני לא אצא מזה מעצב. ידעתי שאני לא אצא מזה אולי בכך פרודקט, אבל אמרתי, אם אני לוקח את הדבר הזה ומחבר אותו למה שאני כבר יודע, יש שמה כבר איזה חיה חדשה. ואכן החיה הזאת הגיעה למבחני הקבלה לפרודקט מרקטינג בוויקס, וצלחה אותם. אני רוצה להגיד בהצלחה, אבל יש לי גם את עומר שי פה מאחורי הראש, ש... כל הזמן
עומר
חזר.
עומר שי, למי שלא יודע.
עומר שי הוא CMO של וויקס, דמות מאוד 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 דומיננטית בחיים של כל מי שעבר בוויקס בכלל ובמחלקת מרקטינג בפרט, ובפרודקט מרקטינג עוד יותר בפרט. כל תהליך...
למה שם הוא מורגש? אתה לא הראשון שאומר לי את זה. למה עומר הוא מורגש?
קודם כל... כל תהליך קבלה לוויקס, לפרודקט מרקטינג, עובר דרך עומר שי. כן. כולם חווים רעיון פרונטלי עם עומר כשלב האחרון בתהליך.
קשוח.
מאוד קשוח. שם אותך באמת, בלי שאתה אפילו יודע מי הבן אדם, אתה נכנס, אתה יושב איתו בחדר, אתה קולט. וסיפור המצחיק שלי עם הרעיון איתו, זה שאני נכנסתי, אפרופו ברנד, אני נכנס, אני יושב, מדברים קצת, מדברים על, על העבודה שהגשתי, והייתי כזה, באתי לבוש כזה יפה לרעיון עם הסמנכ״ל, היה לי כזה הזקן שלי, הנורא מסודר, ואומר לי, אני מסתכל לך, אתה כולך כזה לבוש עם המשקפיים, עם הזקן, ואתה כזה, אתה פיינשמקר, אתה תהיה מעצבן, נכון? ואני אומר לו, תשמע, אין מה לעשות, יצא לי. אמרתי לו, אני ברנד, ככה. והוא מסתכל עליי, פוצץ מצחוק, לוקח אותי, עושה סיבוב בכל החדרים שם, יש אזור במרקטינג של וויקס, מי שביקר בבניין, שקוראים לו השדרה, יושבים כל המנהלי צוותים, ועושה סיבוב בכל החדרים, תכירו יונתן מיימון, ברנד. עכשיו, באותו רגע אני אומר, וואלה, נראה לי שהולך סבבה. בדיעבד, הוא סיפר לי כזה שנה, שנתיים אחר כך, כל מי שריאיין אותי היה ממש, ממש בעדי, והוא לא היה בטוח. ואמרתי, טוב, לפחות, אני יודע שכאילו היה שם פוטנציאל, אבל גם זיהו באמת שהרקע שהבאתי לתפקיד הזה, הוא מאוד 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 מסוים, והיו לי חסרים המון דברים. זאת הנקודה, כלומר, זה... אם אנחנו מנסים לאפיין איזה טיפוס של מי זה פרודקט מרקטינג, אני חושב שהיום אני... כלומר,
אם מי זה פרודקט מרקטינג בוויקס, או מה וויקס חיפשו סלש מחפשים?
אז זהו, אז מה שבאתי להגיד זה שאני חושב שאני, אם אני הייתי היום מראיין את עצמי של לפני 4 שנים, לא בטוח שהייתי מקבל את עצמי לפרודקט מרקטינג. כלומר, אני חושב שאני הגעתי לוויקס באמת מ... מה שנקרא מהמרתף, מנקודת פתיחה שמכירה בצורה מאוד מאוד בסיסית את עולם השיווק, השיווק הדיגיטלי והאונליין וקונטנט, אבל בכל מה שקשור למוצרים, ואיך מתייחסים למוצרים, ואיך עושים למוצרים אצל ישוקה,
שזה
go to market בעברית. תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה.
אתה מגיע מנתניה, אריאל, אתה צריך...
יש לנו שוק בנתניה?
כן, אז אתה יוצא לך השוק, אז זה ה-go to market שלך.
אז כל מה שנוגע ללקחת מוצר ולשווק אותו כמוצר, ואריאל, נורא שמחתי שאמרת את ה-what's in it for me, כי what's in it for me זה באמת הדבר שכל פרודקט מרקטיר צריך לקעקע לעצמו איפה שיש מקום.
אתה מכיר את המונח הישראלי שמפתחים חסרי תרבות? תבעו.
מה יוצא לי מזה?
אמילי.
אמילי.
אז מה יוצא לי מזה?
I'm using that. אז את כל מה ש... כל מה ש... כזה תיארתי עכשיו, וכל מה שבאמת לא אפילו לא הבנתי שחסר לי, כלומר כשנכנסתי לוויקס היו כל כך הרבה unknown unknowns, שהחצי שנה הראשונה שם הייתה בעיקר פשוט לרדוף אחרי אחרי ידע ואחרי כלומר הבנה של איך מקום כזה עובד,
תהליכי עבודה, ולהבין איך יום של מישהו במשרה הזאת נראה, דברים שבטח לא ידעת כשהגעת.
בוודאות לא. גם התפקיד, בטח מאז שהוא נוצר בוויקס, וגם בתקופה שאני הייתי שם, עבר המון 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 מטמורפוזות, וכזה שינה את יעודו לא מעט פעמים. המון גם כפונקציה של האנשים שהיו בצוות, ובאמת גם הפרופיל של האנשים שהגיעו לצוות היה מאוד מאוד שונה, כלומר, אם תיקחו שנה כלשהי ותסתכלו על צוות הפרודקט מרקטינג של אותה השנה, אתם תראו שיש גם אבולוציה, אבל גם באמת שינויים מאוד מאוד מהותיים שמשקפים קצת גם את מה שקרה, מה שהחברה עוברת. כלומר, בתקופה מסוימת פרודקט מרקטינג היה הבן אדם שמכיר את המוצר הכי טוב, הבן אדם שיודע לספר את הסיפור הכי טוב בכלים שניתנים לו.
למי?
ליוזרים, ליוזרים המתאימים. וזה לוקח, הטווח שזה כולל, זה מי באמת לעשות user activations, כאילו ממש קמפיינים קריאטיביים, שכזה מבקשים מהיוזרים לעשות משהו, לשלוח משהו ולזכות במשהו, וכלה באונבורדינג למוצרים, ודברים ממש ממש הם באמת גובלים ואף פולשים לתוך הטריטוריה של פרודקט, וכל מה שבאמצע. אז אני חושב שבאמת כשאני נכנסתי, הפרופיל היה באופן מפתיע בעיקר המון אנשים עם רקע בדיגיטל. אני אומר, עם רקע בפרסום אפילו, אנשים שהגיעו ממשרדי פרסום, והרקע הזה הלך והשתנה והתפתח, ובאמת עם הזמן התחלנו קצת לשים יותר דגש על אנשים שיש להם רקע במוצר. אנשים שגם עבודת הבית, שהן ככה הלכו והתפתחו כדי לסנן את האנשים האלה, הם בכוונה ניסו לבדוק עד כמה אנשים מבינים איך מוצר עובד. איך יוזרים משתמשים במוצר.
ספר לנו, יונתן, קצת על וויקס שם בלית התקופה, ולדעתי עד היום אחד השחקנים הכי חזקים בפרודקט מרקטינג לפחות בישראל, מבחינת גודל וההשפעה שלהם על הרבה מאוד מוצרים שיש בתוך וויקס, ואני לא יודע כמה מוצרים יש היום או כמה קבוצות. אני יודע שיש איזשהו ורטיקל כזה, שגם יש PMMים בתוך קבוצות מוצר, אבל גם יש איזשהו פול כזה של פרודקט מרקטינג, איך זה עובד?
אז קרא לזה הגילדה של הפרודקט מרקטינג. גילדות זה שם וויקסי כזה לקבוצה של אנשים שעושים את אותה עבודה, אבל בכל מיני צוותים. יש גילדה של UX ופרונט אנד וסרבר.
זה השם במודל הספוטיפיי, כביכול של סקוודים, אז גילדה זה
הרוחבי
של כל ה-PMMים.
האיגוד המקצועי, וזה הרוחבי, והאנכי זה companies. כלומר, כל צוות מוצר ב-Wix נקרא company. כשמרקטינג ב-Wix הוא מין כזה מחלקה נפרדת, זה קצת כזה, אפשר לקרוא לזה מין כמו משרד פרסום שיש לו לקוח אחד. זה, שוב, בשביל להבין סדר גודל, מחלקת מרקטינג של וויקס היא בערך 250 עובדים, רק מרקטינג, כלומר בערך 10% מהחברה. ובגלל באמת האופי של פרודקט מרקטינג, שמצד אחד מדובר באנשים שהם מרקטירס, הם קודם כל חושבים איך אני מספר סיפור ואיך אני מתאים את הסיפור הזה למדיום הנכון. מצד שני, הצד השני של המקף הוא איפה במוצר הסיפור הזה פוגש, או איך אני לוקח את מה שהמוצר עושה ומתרגם אותו ל-values. מתרגם אותו למה כשאני אלחץ על ה-CTA הזה שכתוב בו את המילה הזאת, מה יקרה לי?
מה יקרה לי? או מה יצא לי מזה?
כן, כאילו, מה הדבר הבא? איפה אני נוחת? או למה לצפות? ואי לכך באמת יש קבוצות מוצר בוויקס, מה שקוראים לו companies, שדורשות איש פרודקט מרקטינג פול טיים. ובאמת גם מבחינה של איפה שהם בפוקוס של וויקס, ואיפה שהם, והרודמפ שלהם וכמה שהוא עמוס, באמת מצליחים להעסיק פרודקט מרקטינג במשרה מלאה, שכל יום בן אדם יושב אך ורק על, נקרא לזה, מרקטינג KPIs של אותו מוצר. בשביל כל המוצרים שלא מצריכים פול טיים, או בשביל כל מיני פרויקטים מיוחדים, או בשביל כל מיני פרויקטים רוחביים, יש היום כבר, גם עבר כבר איזה כמה שינויים, יש שם צוות, נקרא צוות קור, המוצרים, מוצרי הליבה של וויקס, ששם יש תנועה יחסית פלואידית של של פרויקטים בין בין PMMים.
צוות קור זה כאילו האדיטור?
כן, זה האדיטור, זה הדשבורד, זה המוצרי מדיה, זה כלומר כל דברים שהם...
לא הוורטיקלים.
כן, למשל הוורטיקלים חזקים בוויקס הם סטורס, בוקינג, קורוויד, מה שקראו לו וויקס קוד. כלומר, ממש מין חברה בתוך חברה שיש לה סגמנט יוזרים מאוד 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 ספציפיים, צרכים מאוד ספציפיים, שה... האופרינג הכללי יחסית של וויקס לא מספיק כדי למשוך ולהשאיר את היוזרים האלה. צריך להתאים להם איזושהי תוכנית שיווק מאוד 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 ספציפית והבנה מאוד ספציפית של הקהל הזה.
זו נקודה מעניינת. איך בחברה, אני חושב עצמי להגיד, גדולה כמו וויקס, מצליחים לשמר, נקרא לזה ברנד פוזישנינג וברנד מסג'ינג, ביחד עם כל כך הרבה ורטיקלים שונים. כלומר, ואיך זה עוזר או מקשה על עבודה של פרודקט מרקטינג שהולך לעבוד עכשיו בוורטיקל ספציפי או לקור?
אני חושב ש... נגיד את זה, ככה זה מזווית אחרת. איזשהו משהו שחוויתי ביוזביליטי שעשינו לפני שנה ומשהו בסן פרנסיסקו, למידיה מנג'ר החדש של וויקס. מוצר לכאורה תשתיתי לחלוטין, ממש כאילו פשוט מנהל הקבצים באתר, איפה שכל התמונות והווידאוים והאייקונים נמצאים. ומשהו שחוויתי שם, וזה אגב משהו שכאילו זה, זה נקודה, מי שרוצה לרשום לעצמו מה פרודקט מרקטינג חייב לעשות כל הזמן, כל הזמן, לדבר עם יוזרים, לראות מה יוזרים עושים. מחקר איכותני, זה, כלומר, דאטה אומר לנו לאיפה הרוח נושבת. מחקר איכותני גם אומר לנו איך הרוח מריחה.
שזה סקיל שחוזר גם בפרק הזה וגם בפרקים הקודמים שלנו.
כן.
היכולת לדבר עם יוזרים ולהבין את, את הסיפור שמאחורי המספרים. אצלנו בקלצ'ר טריפ, אגב, יש חפיפה מאוד גדולה בין UX Researcher לבין PMM. גם בתחילת התהליך וגם בסוף התהליך.
כן.
כי שניהם, גם UX Researcher וגם PMM, אמורים לתת לך אינפוטים גם בהתחלה, של מה אתה הולך לפתח ומה היה הפוזישנינג שלך, וגם בסוף, כשבסוף אני מתייחס אליו אחרי השקה של פיצ'ר, מוצר או whatever, ריסרצ'ר מקבל נתונים מהיוזרים אחרי שהם תכלס השתמשו בזה, PM אמור לבוא להגיד, הנה אדופשן, הנה מה שהיוזרים, תקן אותי אם אני טועה כמובן, הנה מה שהיוזרים חושבים, הנה מה שצריך לעשות הלאה. זה חפיפה והיכולת הזאת היא סופר מעניינת.
אז כן, לדבר עם יוזרים, מעבר לזה שאני, כלומר, אחרי שיחה כזאת היא מאוד טובה ואיכותית ומעמיקה עם יוזר, ממש מרגיש תחושה בגוף, כלומר, אני קורא לזה יוזר היי. זה, אתה ממש מרגיש שאתה חלק ממשהו שגרם לשינוי בחיים של בן אדם, אם אתה עובד על המוצר
הנכון.
וזה קרה לי המון פעמים בוויקס. לסיים את הסיפור שהתחלתי, אז לכאורה בדק, כאילו עשינו יוזביליטי על מוצר באמת מאוד מאוד בסיסי, ש-100% מהיוזרים משתמשים בו, אבל אין בו איזשהו, אני יודע מה, איזושהי, כזה בשורה ורטיקלית נורא גדולה, אבל זה מוצר שהוא מאוד 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 חשוב, וקריטי להפעלה של וויקס. ומשהו שקלטתי שם זה שלא משנה מאיזה זווית היוזר הגיע לוויקס, ולא משנה מה המטרה שלשמה הוא התחיל את האתר שלו, ובראש שלנו אנחנו מחלקים אותו, כן, זה סגמנט של בוקינג, וזה סגמנט של סטורס. מבחינתם, יש להם את הוויקס שלהם. כלומר, זה שאנחנו אומרים לו, תיכנס רגע לוויקס סטורס, כזה, אוקיי, מה זה וויקס סטורס? כאילו, זה וויקס. כלומר, מבחינתם, יש להם את הוויקס שלהם, והוויקס שלהם יודע לעשות כל מיני דברים, כמו למכור מוצרים, כמו לעזור להם to take appointments, כמו לנגן את המוזיקה שלהם ואת הוידאו שלהם. אז מבחינה של ברנד פוזישנינג, ספציפית במקרה של וויקס, יש קודם כל את מה זה הדבר הזה. כלומר, קודם כל את סוויטת המוצרים שהיא, החלוקה שלה היא משהו שהוא פנימי לחלוטין והוא שקוף לגמרי ליוזר.
מת על זה.
ואנחנו כפממים אמורים לקחת או לצאת מנקודת המוצא של השקיפות הזאת, של היוזר קודם כל, the user has his Wix. ועכשיו, ה-Wix שלו יודע לעשות את זה. וה-Wix שלו יודע גם לעשות את זה.
ספר בקצרה איך אתה מקבל או איך אתה מבצע, לא נדבר רגע על מחקר איכותני, אבל להבין את הפידבק הזה מהיוזרים, איך זה קורה ב-Wix שיש כל כך הרבה יוזרים?
זה לא משנה אם יש 1,000, 100,000 או 100 מיליון יוזרים. בסוף אתה לוקח איזשהו פרופיל, מוציא...
דוגם.
כן, אבל ממש מוציא שאילתת SQL, תביא לי שם, מקום בעולם, אימייל של יוזרים שעשו כך וכך ולא עשו כך וכך, ושולח להם מייל ואומר להם, היי, אני יונתן, אני פרודקט מרקטינג בוויקס, אני רוצה לשמוע אתכם ולשמוע, גם משתדלים דווקא גם שהפנייה תהיה כמה שיותר בסיסית. ושכמה שיותר קשורה לחוויה המהותית ביותר של השימוש במוצר. אז אם אני ממקום של אני רוצה לשמוע מה הוא חושב על Wix Music, אני יכול להזכיר את העובדה של, היי, אני ראיתי שפתחת אתר מדהים ללהקה שלך, אני רוצה לשמוע על החוויה שלך ב-Wix, ואיך זה היה לבנות אתר עבור הלהקה שלך. אני לא אתחיל על השימוש בפיצ'ר הזה ב-Wix Music, כי הדברים האלה לא, הם לא מעניינים את היוזר. ואני... תמיד אשאף לדבר עם יוזר ממש בטלפון, וממש לשמוע, כאילו ממש לשמוע אותם בקולם, מה המונחים שהם בוחרים להשתמש בהם, איך הם קוראים לדברים, כמה שפחות להנחות את היוזר לקראת תשובות, אלא ממש לתת להם להגיד, אוקיי, אז התחלת... רצית לבנות אתר, למה? אז בחרת בטמפלט הזה, מה היה שם מה שאהבת? אז הוספת את הפיצ'ר הזה והזה, מה עבדך, מה לא עבדך, איפה התקשית?
זאת אומרת, יותר קל לך לנהל את זה, או לקבל הרבה יותר מידע בשיחה עם שאלות יחסית פתוחות, אבל מנחות, מאשר עכשיו לשלוח איזשהו סקר ולצפות שמתוך 1,000 אנשים, 2 ימלאו אותו ותקבל מזה איזושהי תשובה.
זהו, סקרים, זה... אני מבין למה שולחים סקרים, וסקרים זו אכן דרך מאוד מאוד נוחה, מהירה וסקלבילית לקבל יוזר אינפוט עבור מי שאוסף את האינפוט. בסוף, א', אנשים לא נוטים לענות על שאלות פתוחות בכתב, ואם אתם נותנים מולטיפל צ'וייס, אז אנשים יענו על אחת מהאפשרויות שסיפקתם להם. ופספסתם בדרך הרבה הרבה מאוד... פריסטייל, שהיה נותן לכם הרבה הרבה יותר חוכמה לגבי איך משתמשים תופסים את המוצר, ואיך אנשים, שוב, גם הנקודה, בגלל שאולי בגלל שגם אני בא ממקום של תוכן, ואיך מספרים את הסיפור ספציפית באמת בעזרת מילים, אז נורא 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 חשוב לי הטרמינולוגיה שיוזר בוחר להשתמש בה. ואני לא רוצה לשים בפה של היוזר מילים שהוא לא היה חושב עליהם. אני...
כי כשהוא בחר באיזשהו דרופ-דאון או באיזשהו רדיו בטן כזה, יכול להיות שמאחורה הוא היה יכול לתת לך עכשיו איזה 5 דקות ספיץ' על למה עשיתי 1, 2, 3, בסוף זה התנקז לאיזושהי תשובה לקונית כזאת באיזשהו פורום.
כן, האמת היא, דווקא ממש לפני, ממש ברמה של חצי שעה לפני שיצאתי לפה, כזה ישבנו וראינו, זה גם יהיה סגווים נחמד למקום שאני עובד בו כרגע, וידאוים שיוזרים שלחו כחלק מאיזשהו קמפיין שעשינו, כשקצת נתנו להם איזשהו טמפלייט לענות עליו, פשוט שיהיה להם יותר קל להקליט וידאו, אבל הדרך שבה יוזרים עונים על שאלה של הברנד שלי, my brand stands for, או... My brand means this to me. ולשמוע את זה ולקבל את הצמרמורות של בונה, הם מדקלמים לנו עכשיו את המישן סטייטמנט, זה תחושה באמת מדהימה.
אז בואו באמת ספר לנו קצת על טיילור ברנדס. מה אתה עושה שם? מה החברה עושה למי שלא מכיר?
אז טיילור ברנדס, כמו שאני קורא להם אבו לוגו המקורי, טיילור ברנדס התחילו, נוסדו לפני 5 שנים, ידי 3 פאונדרים, יאלי סער, תום לאט ונדב שץ, אנשים מוכשרים בטירוף, צעירים ועם רעל בעיניים, שהחליטו להקים את מה שהם קוראים The First AI-Powered Branding Agency. כלומר, הם זיהו...
אתה יכול להגיד את זה שוב?
The First AI-Powered Branding Agency. כלומר, המשימה הגדולה של, של, של טיילור ברנדס זה לדעת ברמה פסיכית מה הם ה... קרא לזה... מה במותג עובד. עבור... לא משנה מה המותג שלך, אנחנו נגרום לזה שהוא יעבוד על פי הידע שאנחנו צוברים מ...
מה זה אומר יעבוד?
זה אומר יספר את הסיפור שלך בצורה הכי אפקטיבית. זה אומר שהעיצוב שתקבל והאתר שתקבל וכל הדברים שיעטפו את המותג שלך ואת העסק שלך מ-day one, יהיו הדבר הכי מדויק שיש, כי אנחנו מקשיבים, כי אנחנו AI-powered, כי אנחנו רואים מה אנשים עושים.
אז מה בעצם היוזר מקבל אחרי האונבורדינג של...
מה ה-use case?
אז הפאנל העיקרי של טיילור ברנדס היום מתחיל בלוגו, ובאמת היו אולי הראשונים, ועד היום גם שולטים על, על המרקט שייר העיקרי בכל מה שקשור ללוגו מייקרס. אז השימוש, הכניסה לטיילור ברנדס מתחיל ב... תגיד לנו מי העסק שלך, באיזה תעשייה אתה נמצא, ואז ישר עובר לאיזה סטייל של לוגו אתה רוצה. יש איזשהו מין משהו כזה... ימינה, שמאלה, הסגנון הזה או הסגנון הזה, הטיפוגרפיה הזאת או הטיפוגרפיה הזאת. בסוף אתה מסיים עם, עם כמה אפשרויות שמהן אתה מתחיל. זאת אומרת, אתה בוחר אחת וממנה אתה רץ. המוצר הוא, הוא חינמי בעצם עד לרגע שבו אתה מעוניין לרכוש את, את הקבצים
את
עצמם.
את מה שיצא.
את מה שיצא, וברגע שאתה רוכש את הלוגו שלך, אתה נפתחת בפניך באמת סוויטת ברנדינג שכוללת כלי דיזיין, שכוללת אתר ודומיין, שכוללת פרינטינג סרוויסס, ברנד בוק, ועוד 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 דברים שהתווספו.
וקהל היעד הוא small medium businesses?
קהל היעד הוא
פרילנסרס?
קהל היעד הוא SMBs, הוא מה שאנחנו קוראים לו self-branders, אנשים שרוצים, שמעוניינים, והידם אינה משגת.
יש הרבה דמיון, או לפחות אני מצאתי הרבה דמיון בין איך שוויקס בונים את האתר לבין איך שאתם עושים איזושהי סוג של התאמה בין אלה הדברים שאני אוהב, תן לי, תן לי עוד מהדברים האלה, אני צודק?
אתה צודק, אין, כלומר, מי שמכיר את שני המוצרים, קשה שלא לראות את, את החפיפה, אז החפיפה שאנחנו חיים איתה יחסית בשלום, מאחר ו... לוויקס יש את המסלול שהיא צועדת בו, ולנו יש את המסלול שאנחנו, שאנחנו צועדים בו. אנחנו כן באמת מחפשים איך לתת את, את הפתרון עבור בניית המותג. כלומר, ההבנה הזאת היא שיש מישהו שמרגיש שיש לו משהו שהוא רוצה לעשות, יש לו משהו שהוא רוצה לספר, ובינו לבין לעשות את זה בצורה אפקטיבית שתבלוט, יש איזשהו חסם, יש איזשהו פער שהוא לא תמיד טכני, הוא הרבה מאוד פעמים דווקא מאוד מאוד פסיכולוגי. אז באמת הדרך לשם קודם כל עוברת בהנה כך משהו שתתחיל לעבוד איתו עכשיו, וגם ככה מה שהתחלתי לדבר עליו קודם, ואז אתה רואה למשל יוזרים מדברים על התוצאה שיצאה להם ומדברים על הלוגו שייצר עבורם אלגוריתם, ומי שמספרת כן ובחרתי שיהיה בלוגו שלי הר כי זה מתאר את העליות והמורדות שהחיים זורקים לך, הנה, כמו למשל, כשהייתי בת 20, קרה לי כך וכך. כלומר, ברגע שפינית למשתמש שלך איזשהו אזור במוח, ואת זה, לזה אני דואג, וגם הכנסת אותו לתוך תהליך השימוש במוצר, עם איזושהי הבטחה, היוזר בעצם משלים כבר את, את החסר בראש, נגיד את זה בצורה כזה קצת, אולי קצת זכוכה, אבל המוצר מקנברט את עצמו. זה גם איזושהי פרדיגמה עומר שייט כזאת, של כאילו פשוט, תספר סיפור טוב, תעשה מוצר טוב, ואנשים ישלמו על המוצר הזה. כי הוא שווה כסף.
אז חלק
זה כל כך פשוט?
לא. אבל זה כל כך, אבל זה בסוף, כאילו, זה פה קבור הכלב, אבל זה בעצם הכל כאן.
אני חושב שנורא אפשר למדוד את זה לפי כמות היוזרים שמשלמים בסוף. זאת אומרת, אם אני מרוצה, אני אשלם.
השאלה אם זה המדד.
מהו המדד?
זה פחות כמות היוזרים. כלומר, כמות היוזרים משלמים זה מדד טוב וחשוב, והוא מעיד על בריאות של חברה ועל היכולת שלה להתקיים ולהמשיך להוציא כסף על להביא עוד יוזרים. אבל יותר מיוזרים משלמים, זה איך הם שילמו, מה הם עשו לפני שהם שילמו. יוזר שכמעט שילם ולא שילם, למה הוא לא שילם. וזה מאוד 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 טריקי, בטח במוצרי סאס, ובטח במוצרי סאס שהם פחות או יותר פרימיום, או שאפשר לשוטט בהם ולטייל בהם כיוזר חינם בתקופה מאוד מאוד ארוכה לפני שאתה בוחר לשלם עליו. וויקס מהבחינה הזאת היא הרבה 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 יותר מטיילור ברנדס, וויקס אתה משתמש ב-99% מהמוצר בחינם לגמרי. אז יוזר משלם זה טוב, זה חשוב, זה שאיפה, אבל איך משלם, כמה משלם, ולאורך כמה זמן הוא משלם. כלומר, כמה הוא מצליח לקלוט ממך value לאורך זמן, לאורך כל השנה הראשונה שבה הוא נתן לך כסף ושילם שנה מראש. כמה הצלחת לתקשר עבורו ולייצר עבורו value, שזה, שוב, משהו שפרודקט מרקטינג לא יכול לעשות לבד, אבל הפרודקט מרקטינג ביחד, יד ביד עם, 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 עם מנהלי מוצר, מסתכלים שנה קדימה ואומרים, יוזר שנרשם היום, יוזר ששילם היום, ששם היום שנה מראש, מה קורה איתו עוד שנה? איך אנחנו מביאים את המוצר שלנו למצב שעוד שנה הוא שווה עוד פעם $120? אלה הדברים כשזה שאני הולך לישון איתם וקם איתם.
אז היום בטלוברנדס אתה בעצם עברת מחברה מאוד גדולה, וויקס, לחברה שהיא קטנה יותר, חברה, אני מעריך, בשלב שאמור להיות הצמיחה האגרסיבי שלה. מי היום בעצם הדמות או הדמויות בטלוברנדס שבעצם אתה כדירקטור אוף PMMs עובד איתה ביום יום כדי להביא את החברה ליעדים שלה?
אז באמת, כן, ציינת את זה נכון, הוויפלאש שמקבלים מלעבור מחברה של 3,000 איש לחברה של 50 איש, הוא משהו שאני היום, חודש וקצת אחרי שהתחלתי בטיילור, עוד כזה, עוד משתקם ממנו. לטוב ולרע, אגב, אפשר לתאר איך נראה יום-יום בחברה של 3,000 איש, ואיך נראה יום-יום בחברה של 50, הקצב הוא לא דומה בשום צורה למה שחוויתי באמת בוויקס. ה-time to delivery, הזמן בין רעיון לביצוע הוא לפעמים חצי שעה, וזה מאוד מאוד ככה, זה באמת מאוד מאוד מרענן.
זה כיף, בעיקר כיף.
כן, זה הפרופסור חזרה ל-Done is better than perfect. שוב, יש את הרגעים שאתה כזה מסתכל על התקרה ואומר, אך, בוויקס היה לי ככה, היו לי 10 מעצבים, והיו לי 3 אנליסטים, והיו לי 5 UXים.
והיה בית קפה.
והיה בית קפה, והיה גג, והיה פי... אוקיי.
בנוף לים.
סבבה, אה?
בנוף לים.
בנוף לים. ובכל זאת, מה שקצת הולך לאיבוד לדעתי כשאתה בגדלים האלה, זה ההנדזון. כלומר, היום, אם אני למשל עובד על איזשהו, נגיד, אימייל פלואו חדש, ליוזרים שנטשו את הקארט שלהם, סתם, whatever. אז אם בוויקס היה קונטנט רייטר ומעצב וצוות של אימייל מרקטינג ואנליסט ופרודקט ועוד, כלומר, בסוף, 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 יש כמעט 30 איש שעובדים על 4 מיילים, כשפה זה אני ומעצב, אני כותב את הקונטנט, אני שם את האיבנטים, יש אנליסטית אחת למרקטינג. אני בימים הראשונים כזה משכתי את, את מעיין, את הבוסית של EVP מרקטינג של טיילור ברנדס, אמרתי לה, את רוצה להסתכל שנייה? אז אני כזה, לא, סבבה, סומכת עליך. אני כזה, וואו, אוקיי, זה חדש. כי מה לעשות בחברה שהיא נסחרת בבורסה, אתה צריך כמה וכמה מעגלי אישורים. ואז זה באמת נורא 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 מרענן. שרירים נתפסים בהתחלה, זה ללא ספק, אבל...
שרירים נתפסים?
שרירים נתפסים, כן, כשאתה... מה שהתרגלת...
איזה שרירים שלא היו פעילים...
שלא היו פעילים, או שהיו פעילים בצורה מאוד מסוימת, גם שוב, ספציפית, אני, כל מה שאני מכיר, בעצם, זה וויקס. וויקס היא הדבר, היא החברה, העבודה הנורמלית, העבודה של גדולים הראשונה שאי פעם עשיתי, ונכנסתי אליה בגיל 29. ולקחת את הדבר הזה, להעביר אותו פתאום לסקייל הזה, ובלי אבל נורא נורא להתאפס ל... בוויקס עשינו ככה, ואוי, זה נורא מזכיר לי איך, כלומר, לא להיות ההוא מהמקום ההוא, שעכשיו בא ומנסה, שקוראים לו New Boss Syndrome, זה בהחלט מאוד 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 מאתגר, להרגיל את עצמך לקלצ'ר חדש, גם להסתכל מסביב ולהגיד, אוקיי, אלה 50 איש, זה סטו. אלה אנשים שאיתם צריך כאילו לרוץ לקו הגמר, והייתה שאלה לדעתי בתחילת המונולוג הזה.
כן, השאלה הייתה מי הדמויות בעצם שאיתם אתה רץ, כדי לנצח בעצם, או לעמוד ביעדים שלך כ-PMM בטיילור ברנדס?
אז הדמויות שאני רץ איתם, כלומר, יש את, את מעיין קוטלר, שהיא ה-VP מרקטינג, ששוב, אני כדירקטור הפרודקט מרקטינג, שזה טייטל גדול, אבל אני בעצם הפרודקט מרקטינג הראשון בחברה. תחתה יושב כל התחום של אימייל מרקטינג, בעצם מתחיל לבנות צוות, שמתחיל מאנשים שכבר נמצאים כרגע בתוך החברה, ומתחילים באמת קצת להתעסק במשימות שהן יותר פרודקט מרקטיאליות.
כמה אנשי מוצר יש בחברה?
אנשי מוצר כרגע יש 2. ואם אתם אנשי מוצר ואתם מקשיבים לפודקאסט הזה, לא יודע מתי זה קורה, אבל כנראה שגם כשתקשיבו אליו, מתי שלא תקשיבו אליו, אנחנו מחפשים פרודקט. ואנה, אנה מכם, בואו, תגישו קורות חיים, אנחנו נואשים לפרודקט. אז באמת, מי שמנהל את תחום המוצר בטיילור ברנדס, שקוראים לו גל שלזינגר, הוא פרודקט באמת בחסד עליון, אבל הוא באמת מנהל את כל הפרודקט, מהאונבורדינג ועד הפרצ'ס. תום לאט, אחד הפאונדרים שהוא גם ה-Chief Designer, והוא בעצם ה-Chief Product Officer של החברה, שאחראי בעצם על כל הפוסט-פרצ'ס, שזה עולם שנכנסתי אליו בייסקלי ביום השני בטיילור ברנדס. נכנסתי כבר עם בקלוג, כבר היה מין ישיבה של כל הצוות שאחראי על הפוסט-פרצ'ס, ול... איפה הפוסט-פרצ'ס אימייל פאנל? מה קורה איתו? למה זה? שומעים? אני לא יודע. המייל שלי, אני לא זוכר את הסיסמה עדיין.
זה מעניין מה שאתה אומר. אמרת גם קודם שאתה בונה צוות של אימייל מרקטינג? למרות שבדרך כלל כאילו זה דברים שיושבים תחת CRM או ריטנשן מרקטינג?
אז בעיניי, שוב, זה גם דברים שככה לא נורא 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 נכנסנו לדברים הספציפיים אולי שעשיתי בוויקס ברמת הפרויקטים. אימייל מרקטינג היה צ'אנל שכאילו בין אם התכוונתי לזה ובין אם לא התמחיתי בו כמרקטינג צ'אנל, כי פרודקט מרקטינג שוב בעיקר עושה אינבאונד, אימייל מרקטינג הוא פחות או יותר פרי מרקטינג, והוא גם בעצם הסיטואציה היחידה שבה אנחנו כמרקטירס באים ודופקים ליוזר על הדלת של הבית. כלומר, ככה אני מתייחס לזה. וככה אני מתייחס גם למדיום הזה, ולצורה שבה אני משתמש בו כדי לשווק את ה... להעביר את המסר שאני רוצה להעביר. אז אימייל מרקטינג הוא מבחינתי אקסטנשן של פרודקט מרקטינג. בין אם השימוש בו הוא לפרודקט מרקטינג פרופר, ובין אם עושים כל מיני דברים באימיילים. מעבר לזה, כמובן שיש, כלומר, יש לי איזשהו רודמפ של כל הדברים שאני ככה רוצה לעשות שם ולפתח, כל מיני טריטוריות כאלה שכרגע אף אחד לא ממש הספיק לגעת בהם. אז אני מאוד מאוד מקווה באמת, ואחד הדברים שנורא נורא קסמו לי בלעשות את המעבר הזה, מעבר לזה ששוב, אחרי תקופה מסוימת, זה טוב וחשוב והכרחי לקום ולעזוב מקום גדול ונקרא לו מפנק.
גולדן קייג'.
זה בסדר, אנשים, כן, אנשים אומרים את זה בכל רם, אנשים בתוך וויקס אומרים את זה. להגיד תודה מאוד עמוקה וכנה על כל השיעורים שהמקום הזה נתן לי. וכלומר, אם וויקס הייתה התואר הראשון, אז טיילור זה הסטאז'. זה כבר... אוקיי, בוא נראה...
בוא תדלבר.
בדיוק. בוא נראה מה למדת.
אתה מרגיש בחודש, שאתה רק שם רק חודש וחצי, אבל... אתה כבר בשלב שבו אתה מבין שפה אתה צריך, אולי, כן, תוהה, סקילס אחרים כפמם?
אני...
תבינת...
אני מבין, לא, שאלה מצוינת, זו שאלה שאני באמת מאוד... אני משאיר אותה... כלומר, זה טאב שאני משאיר פתוח במוח מהיום שהחלטתי שאני עובר לשם. באמת מתוך הבנה ש... הניסיון שלי, עד כמה שהוא עשיר ומגוון, ובאמת בוויקס עברתי 4 צוותים, בכל אחד מהם עשיתי משהו די שונה, ובכל אחד מהם חוויתי עבודה, גם מרקטינג וגם פרודקט מאוד מאוד, מאוד ייחודית, כלומר זה ממש היה 4 שנים שהם בעצם 4 מקומות עבודה שונים.
וכולם תחת אותו טייטל של...
כולם תחת אותו טייטל של פרודקט מרקטינג, כן, זה...
צריך לעשות על זה פודקאסט, גבע. בתוך וויקס, 4 תפקידים שהטייטל שלהם אותו טייטל.
כן, כן.
ומה שאומר יונתן זה שהיו לו שם 4 תפקידים שהם כמעט שונים לחלוטין.
כן. זה... וזה לדעתי גם כאילו, אם רוצים איזשהו פאנץ' בוטם ליין לשיחה הזאת, זה שזה התפקיד, ואני חושב שיותר משלא צריך להילחם בזה או להתאמץ לשים על זה איזושהי מסגרת, עצם העובדה שקיים תפקיד כזה, שאתה יכול לעשות אותו בלי להחליף טייטל, באותה החברה, וכל פעם הדבר הזה הוא משהו אחר, זאת הגדולה שלו, ומי ש... אני לא זוכר, אני חושב שקראתי פעם לפני כמה שנים איזשהו מאמר על... הקליק בייט שלו היה, זה מה שעובדים הכי מחפשים בעבודה. מין כזה, ואז אתה אומר, מה, כסף? מה, אופציות? וזה, לא, ואז אתה נכנס לכתבה, והתשובה היא גיוון. זה מה שלדעתי, שוב, ולטעמי האישי, עושה את התפקיד הזה כל כך אטרקטיבי, כל כך בצמיחה, ויש גם, יש בו איזשהו משהו נורא, באמת נורא מילניאל כחלק מההגדרה שלו.
אנשים שלא יכולים לשבת על התחת.
זהו, אנשים שכל חצי שנה צריכים לעשות משהו אחר, וצריכים להרגיש שהם משהו אחר, אז בתור פרודקט מרקטינג אתה ממש יכול כל חצי שנה לעשות משהו אחר לגמרי. כלומר, הייתי... חצי שנה אימייל מרקטיר, חצי שנה עשיתי אקטיביישן קמפיינס, חצי שנה הייתי מרקטינג ליד בקבוצת מוצר, ועוד חצי שנה בכלל ליוויתי את הרי-דיזיין של דיוויאנט ארט, שוויקס רכשה ועמדה להשיק אותה מחדש. וכל אחד מהדברים האלה היו בלתי קשורים בעליל, שוב, לא בלתי קשורים לגמרי, אבל דרשו ממני כל פעם להיכנס מחדש לכיסא הזה, וללמוד בעצם מחדש את ה-foundations.
אני חושב ששני הדברים שמלווים אותנו לאורך ארבעה פרקים, דבר ראשון שבכל חברה פרודקט מרקטינג הוא משהו יכול להיות גם שונה לחלוטין מחברה לחברה, וגם שאין דבר כזה סקיל שהוא לא שמיש בתפקיד הזה של פרודקט מרקטינג.
לגמרי. כלומר, אין משהו שאתה לומד כמפתח, כמעצב, כצלם, כמו
כמפיק מוזיקלי?
אמרת באחד הפרקים הקודמים. כמפיק מוזיקלי, כמנכ״ל, God knows what, אתה כנראה תלמד מזה משהו שיעזור לך.
נכון.
שתלך לעשות תפקיד של product marketing.
אני חושב שמה בבסיס הדבר הזה, הסיבה שבאמת אין סקיל כזה שאין לו ערך בתפקיד הזה, זה בגלל ש... אני חושב שאולי product manager זה באמת התפקיד ש... דומה לו מבחינת האופי, זה תפקיד שהוא סופר תמנוני. כלומר, אתה נוגע בהמון המון 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 פונקציות כל הזמן. זה תפקיד מאוד מטריציוני באופי שלו. הוא דורש ממך להפעיל המון המון אנשים שאתה לא מנהל אותם בצורה ישירה. מצד אחד, מצד שני, זה לא שהם ריסורס עבורך, הם שותפים למה שאתה עושה. אתה מסתכלים עליך כאיזשהו מתווה דרך, אבל מכניסים את האינפוטים המקצועיים שלהם, ואתה גם אמור להגיד, אני אומר שהולכים לשם, אני לא בהכרח יודע איך הולכים לשם, אבל לשם אנחנו צריכים להגיע.
בואו נלך.
כן, אדון מתכנת פרונט-אנד, מה אתה אומר, איך מגיעים לשם? גברת UX דיזיינרית, מה את אומרת, איך זה ייראה בדרך לשם? אדון אנליסט, כמה יעלה לנו להגיע לשם? וכו וכו. אז מבחינה הזאת, כל הבנה, ולו הבסיסית ביותר של איך עושים דברים, של איך דברים עובדים, מעשירה אותך כפרודקט.
בואו נדבר רגע על איך מגיעים לשמה, ומה זה שמה. דיברנו קודם על השוק בנתניה, אצל ישוק ה-go-to-market, שזה משהו שאני חושב שאין איזושהי מתודה של go-to-market, אתה יודע, שכולם פועלים לפי ה... ספר לנו ככה בקצרה על איך אתה בכלל מתחיל תהליך כזה של חשיבה. אתה כפרודקט מרקטינג שותף בכל מיני בנייה של פיצ'רים, בהשקה של פיצ'רים, בחשיבה על פיצ'רים שצריכים או של מוצרים או דברים בתהליך של המוצר.
אוקיי, אז go to market זה הנקודה שבה פרודקט מרקטינג צריך להחליט. או בעצם עבודה של פרודקט מרקטינג זה לאזן את what's in it for them ו-what's in it for me. כשחברה משיקה פיצ'ר חדש, מוציאה מוצר חדש, קודם כל יש איזושהי חשיבה עסקית מאחורי הדבר הזה. הדבר הזה אמור להעלות, לשפר, להכניס משהו, יותר ממה שהיה עד לאותה נקודה. באותה נקודה, כלומר, איפה שאני בדרך כלל מתחיל, זה קודם כל רגע להסתכל על המוצר פיצ'ר הזה מלמעלה, ולהגיד, אוקיי, מה הוא עושה? מה תכלס, להשתמש במוצר הזה עכשיו במשך יום, מה קורה? או עכשיו אני פותח את הדשבורד שלו, מה האפשרויות שעומדות בפניי, ועושה רשימה שלהם. ואז בצד השני אני אומר, אוקיי, עכשיו אני לא יונתן מיימון הפרודקט מרקטינג, עכשיו אני יונתן מיימון המשתמש. כשאני משתמש בפיצ'ר הזה, מה קורה? או אני רוצה שמשהו יקרה, ולכן אני משתמש בפיצ'ר הזה. ובעצם בסוף נוצר לי איזשהו מין שורטליסט כזה של, של value propositions, זה בסוף ה...
או jobs to be done, או כל framework אחר שמציג למה יוזר, לא למה הוא השתמש במוצר שלך, מה יוזר צריך לעשות. אף אחד לא נכנס לטיילור ברנדס היום לצורך העניין, כי הוא אומר, אני רוצה לוגו. הוא נכנס לטיילור ברנדס כי הוא עכשיו פותח את החנות הקטנה שלו לממכר שייק פיצה.
בדיוק. והוא רוצה לראות את השם שלו ולידו איזה אייקון מדהים של פיצה שהיה עולה לו $5,000 בכל סיטואציה אחרת.
או $25.
או $5. אז... שוב, ההובלה של כלומר של הסוס למים קורית כבר בשלב אולי קצת יותר מאוחר, אבל קודם כל מסתכל על הליבה של המוצר, באמת מנסה לתרגם את מה שהוא עושה ללמה. זה איזשהו תהליך מחשבתי, ואגב זה נגיד למשל דברים שוויקס לימדה אותי בצורה כזה מאוד 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 מתודית. כל מי שהיה ועדיין פרודקט מרקטינג בוויקס מכיר את הבריף. יש בריף בוויקס שעבר המון 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 גלגולים, והבריף הזה המטרה הרשמית שלו היא שישתפו אותו בין כל הסטייק הולדרס, בין המעצבים לבין הקונטנט רייטרס לבין האנליסטים לבין זה, ושכל אחד ידע על מה הפרויקט. המטרה בעיניי של הבריף, ואולי אחד הדברים הראשונים שעשיתי בטיילור ברנדס, זה לקחת את הבריף הזה ולנסות לעשות לו איזושהי התאמה למקום החדש, זה דווקא עבורך כפרודקט מרקטינג, לשאול את עצמך את השאלות האלה ולהכריח את עצמך לספר את הסיפור בצורה הבסיסית ביותר. לא עכשיו, אתה כבר מנסח את המסר, אתה כבר יש לך את הטייטל של הלנדינג פייג', אתה כבר יש לך את הפריים החמישי של הוידאו, לא. מה זה? למי זה? מה יוצא לי, מה הסיפור שאני רוצה לספר? What is the greater purpose? What are the long-term results?
ואיך זה עובד במרווחים של חצי שעה?
אז במרווחים של חצי שעה אתה צריך לקוות שיש לך את זה בראש, וזה... שוב, עשיתי את זה במשך כמעט 4 שנים, אז כבר נהייתי יחסית יעיל בלעשות את התרגומים האלה בראש, בלי שאני ממש צריך דוק או מצגת. אבל כשרוצים באמת לעשות go to market משמעותי, אני יכול לסתם לתת איזושהי דוגמה מוויקס לגו טו מרקט, אגב, שהתנהל אולי באמת בקבועי זמן שהם קצת יותר סטארט-אפים באופי שלהם, וזה משהו שעשינו לפני כמעט שנתיים וחצי כבר, למוצר SEO של וויקס. וויקס במשך המון המון שנים סבלה מתדמית SEO בהתחלה, כלומר, היה שם על מה להתלונן, אבל גם אחרי שכל השיפורים המוצרים נעשו, עדיין הייתה תדמית SEO כזה מאוד מבאסת. שכשאתה בא לבנות אתר, אחד הדברים שהכי חשובים לך זה שאם מחפשים אותך, מוצאים אותך. והדרך לשם, שהיא עדיין נמשכת אגב עד לרגע זה, הייתה בעצם הפצצה מתמשכת ובלתי פוסקת של perception marketing. כלומר, להפציץ את היוזר בכל מה שיש לוויקס להציע בהקשר של SEO. שזה התחיל בעצם מוצר אונבורדינג יחסית פשוט, שעושה demystifying לכל עולם ה-SEO, שהוא נמצא די לא בהישג יד של רוב מי שלא מכיר מה זה אומר. שהוא שואל את היוזר מה הוא עושה, ומה הדברים שהוא רוצה להימצא בגוגל עבורם, עושה איזשהו ניתוח של האתר, מציע לו הצעות לשיפור, יש פה תמונה שחסר באלט טקסט, יש את המילה הזאת, היא לא ב-H1 שלך, ועוד כהנה וכהנה buzzword של SEO. הבעיה בלשווק מוצר של SEO, מה לדעתכם היא הבעיה המהותית?
ה-What's in it for me אמור להיות by product.
לא, ה-What's in it for... דווקא כאילו, בסוף הפיצוח היה באמת ל-What's in it for me, אבל בניגוד להרבה הרבה מאוד דברים שאתה משווק במוצר כמו וויקס, ל-SEO אין ייצוג ויזואלי. כלומר, אתה יכול...
אתה לא יכול להוכיח את זה.
אתה יכול להשלים את כל המוצר, הכל ירוק, הכל ויים, גביעים, מלא מייקרו-אינטראקשנס מגניבים כאלה, ואתה לא יודע מה קרה. ויותר מזה, אתה הולך לגוגל, ואתה עדיין לא בעמוד הראשון. גם לג'ולרי סטור דאונטאון קנטאקי זה, כאילו, אתה עדיין לא בעמוד הראשון. ועכשיו נגיד לך, לא, אבל צריך שבועיים, ולך תחכה, והגוגל סרצ' קונס... קיצור. אז הגישה לזה באמת, ויש המון 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 דרכים לספר סיפור של SEO לאנשים שלא מבינים מה זה. ואנחנו בסוף בסוף זיקקנו את זה לאיזושהי שורה אחת של rank higher on Google with Wix SEO.
Higher.
Higher.
Higher than what?
בדיוק. שמצד אחד, זה מספר את הסיפור, זה אמת דיברנו, אין פה over promising, וזה מתמקד במה יקרה לך אחרי שתשתמש. ושוב, כמובן, זה אחרי זה צולל לכל הקרביים של מה שאתה אשכרה צריך לעשות, אבל הדרך לשם, וזה go to market שעשינו בשלושה שבועות, שבמונחים וויקסים זה basically שעתיים, והיה מעורבים בזה קרוב ל-100 איש לדעתי בכל הקמפיין הזה, וזה... אני כבר עברו שנתיים וחצי, אז אני לא ממש ממש זוכר מספרים ספציפיים, אבל... כלומר, בסוף הכנסנו למוצר הזה כמה מאות אלפי יוזרים ביום, זה אחרי זה המשיך וגלגל קמפיין של באמת SEO perception שכל חודש, פעמיים בחודש אפילו, זרק על היוזרים איזושהי אינפורמציה שקשורה ל-SEO, בין אם זה מספרים שקשורים לאתרים של יוזרים, מה קרה לאתרים של יוזרים אחרי שהם השתמשו בכלי הזה, רעיון עם...
אני חושב שזה אחד הדברים הכי חזקים, גם בפייבר תמיד, הכלי הכי חזק במרקט פלייס של מוכרים בעצם, תמיד היה הדבר הזה. איך X יעזור לך להיות יותר טוב מול אחרים. או, סתם, בפייבר אחד הדברים הכי חזקים שעשינו היה סלרים שיש להם את האפליקציה של פייבר, מקנברטים ב-35% יותר, לא זוכר בדיוק מספר, אני ממציא כנראה, אבל מקנברטים משמעותי טוב יותר. דברים כאלה, וזה פשוט חזק.
אגב, אפרופו, וכאן גם מגיע הרגע שבו אתה מחליט כמה סטורי טלר וכמה פרודקט אתה, כי אתה לפעמים רוצה קצת לעשות מסאז' לנתונים, אתה רוצה טיפה לייפות את המציאות, זה אחד באמת אולי הדברים הכי, אני חושב שספציפית, כאילו בכל מה שנוגע לעבודה עם עוד אנשים שעוזרים לפרודקט מרקטינג לייצר את, את החומרים שלו, שזה בעיקר אנשי הקונטנט והדיזיין, איך לקחת מוצר שהוא לא תמיד הדבר הכי יפה ואטרקטיבי, ולא תמיד אפשר לייצר ממנו לנדינג פייג'ס וחומרים לפייסבוק ואינסטגרם שיראו מדהים, איך אתה ביחד עם מעצב, גורם למוצר כמו SEO Wizard לראות סקסי.
ולגרום למשתמש להבין שהוא צריך למלא אותו עד הסוף.
להגיד, אני רוצה את זה, זה ייתן לי להרגיש טוב יותר, ייתן לי להיות טוב יותר. זה היה סקסיות.
נכון. אז כן, זה באמת איזשהו go to market שאני כל הזמן חוזר אליו, זה משהו שהיה לכשעצמו סוג של אימון מתקדם במסגרת השירות שלי בחתמר וויקס, בחת מרקטינג.
בואו מדבר לסיום על הפממייה.
על קצת. הפממייה. הפממייה זה פרויקט יחסית חדש שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי. שבגלל ש... זה משהו ש... מהי הפממייה? הפממייה היא קהילת הפרודקט מרקטינג, עד כמה שאני יודע, היחידה בישראל.
העברית.
העברית הראשונה. כן, אנחנו מחכים להכרה מהפרודקט מרקטינג אליינס. רוברט קינג אמור, שלחתי לו את התפסים בדיוק בפקס. אז הפממיה היא קבוצה בפייסבוק, שמאגדת בתוכה את, אני מניח שרוב אם לא כל הפרודקט מרקטינג שקיימים בישראל, יש כמעט 200 איש, פעם האחרונה שבדקתי, פרודקט מרקטינג בהווה, פרודקט מרקטינג בעתיד, והמטרה או הסיבה שבגללה הקמתי את זה, זה רעיון שכבר מטייל לי בראש כבר לא מעט זמן, בגלל שבתוך וויקס אני חושב אולי יש את הריכוז הכי גדול של פרודקט מרקטינג בישראל, בערך בין 20 ל-30 בכל רגע נתון, ואנחנו שומרים את כל, כל האינפורמציה שקשורה באיך באמת ניגשים לתפקיד הזה, ואיך מתפתחים בו, ואיך גדלים בו, קצת נשארת בפנים. והיה לי מאוד 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 חשוב, וזה גם משהו שככה נכנסתי גם לטיילור ברנדז איתו, אני מאוד כזה מסתכל על הפרודקט מרקטינג שיהיו פה עוד 5 שנים ועוד 10 שנים, mm-hmm. ולאיפה הם יקחו את התפקיד הזה. והיה חשוב לי שיהיה איזשהו מקום שבבסיס, גם אם לא יקרה בו כלום, שלפחות יהיה מקום בשביל כולם לדבר, או סתם כזה, היי, קפץ לי בזסט איזשהו מאמר, אגב, היי, מה קורה ים? קפץ לי בזסט איזשהו מאמר, הנה, קחו, כי אנחנו יודעים היום שהפיד שלנו בפייסבוק הוא חסר משמעות בכל מה שנוגע להכל, וקבוצות זה פייסבוק.
קהילות.
קהילות, סליחה.
פורומים.
אז הפממייה...
היית פוז.
הייד פארק, אפשר עוד אחורה. הפממייה שהטגליין שלה זה דברים שבן אדם למוצרו, כי זה בעיניי בסוף כשמזקקים את התפקיד הזה, זה מה שהוא אומר, זה כשאנשים נוגעים במוצרים, ומה כל אחד, מה שני הצדדים מרגישים. אז אני מאוד 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 שמח ככה לראות מה קרה, באמת, אני חייב להודות בלי המון המון מאמץ מצידי. פה ושם זרקתי כזה ותייגתי את הקבוצה בכל מיני תגובות, אבל that's basically it. ובאמת גם שניכם עושים עבודה מדהימה שם בלהפעיל ובלהרים.
אנחנו נשים את הלינק בנוטס של הפרק הזה.
לאורך כל 4 הפרקים אנחנו מבטיחים לשים דברים בנוטס של הפרק הזה.
מעניין בפרק 4 לראות כמה נוטס באמת שמנו לאורך.
בוא נשים לנו איזה KPI לפרק 5.
יפה. תשאפו לכן, זה 25 יציב. והאמת היא שזה גם נראה לי באמת כזה פורום מגניב נורא אולי לזרוק איזה משהו לאוויר ולהגיד בוא נעשה מיטאפ.
אז אני א', חשיפה בלעדית. מפגש הקהילה הראשון של הפממייה מוכרז בפרק 4 של הפודקאסט, ויונתן כבר יחשוף את כל הפרטים.
בדיוק.
לחברי הקבוצה, הקהילה, סליחה.
ברגע שאני, כן, ברגע שאני אחליט...
עד שישודר הפרק כבר הכל יהיה.
כנראה שכבר הכל יהיה, וכנראה שכבר המיטאפ יהיה ויעבור. אז כן, בגדול, הכוח של אנשים שעושים, אם אנחנו חוזרים לכל הדברים שדיברנו עליהם, יש אנשים שנושאים בטייטל הזה, ועושים דברים שהם שמיים וארץ אחד מהשני, ויש לכולנו המון 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 מה ללמוד, מכל אחד, כל אחד מאיתנו, ובחברה שהוא נמצא בה, במוצר שהוא עובד עליו, ובסוג היוזרים שהוא מתעסק בו, ואנחנו צריכים כזה קצת לפתוח את הראש ואת העיניים ואת האוזניים לעוד דיסציפלינות ועוד גישות, ואני נורא 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 אשמח שכמה שיותר מאיתנו יהיו ברגע נתון בחדר אחד ויאכלו טרס.
שמע נדע.
בואו נסכם.
טוב, אז נעשה סיכום של... רגע, אני חושב שכותרת שלו מבחינתי זה אישי פאקינג לוי.
אין לי שום בעיה שזה יהיה שם הפרק.
אם אפשר, אנחנו גם נכניס אולי את אחד משיריו המפורסמים יותר או פחות.
אפשר לבקש אחד.
אבל אפשר לבקש אחד, כמובן. אבל אם אני אתחיל גם להתחלה, אז גם היום בפרק 4 עם יונתן, בדומה לפרק 2, שבו דיבר לי ניצן הרד מווייז, ראינו שדרך הכלכלה היא כנראה דרך טובה לנבא כניסה לתפקיד של פרודקט מרקטינג, בעיקר מהמקום של צבירה של הרבה מאוד, של סקילסט רחב. דיברנו הרבה מאוד שוב על אנשים ולדבר עם יוזרים ולא עם סיגמנטים, כמו שדיברת. הדגש המאוד גדול על soft skills בתפקיד הזה, ששוב, כמו שכבר ציינו כמה פעמים, זה מאוד דומה לתפקיד הפרודקט פרודקט מנג'ר במקום. לספר סיפור זה טוב וזה נחמד, וזה כמו שעומר שי אומר, תספר את הסיפור בצורה הכי טובה, כמובן אתה צריך איזשהו מוצר שיגבה אותו ולא ייצר, נקרא לזה, פער בין הסיפור לבין המוצר, אז כנראה שמצבך יהיה טוב. דיברנו על ההבדל, על נקרא לזה, סתירת הלכי במעבר בין חברה גדולה מאוד כמו וויקס, שבה יונתן עשה 4 תפקידים כמעט שונים לחלוטין, אבל עם אותו טייטל, שזה דבר מדהים. יכול להיות שהטייטל של הפרק הזה צריך להיות, או הקליק בייט של הפרק הזה, הוא, זה התפקיד שכל המינליאס צריכים לעשות אם רוצים להיות מאושרים בחיים. עם דגש על לעבוד בוויקס, לא יודע כמה מילניאלס מאושרים יהיו בעולם בסופו של דבר, אבל ההתחלה היא טובה. אז אני חושב שכן, מדובר בתפקיד סופר משתנה ושונה בין חברה לחברה ובתוך חברה בין צוותים שונים, וזה כנראה מה שמייחד את התפקיד הזה, וזה מה שהופך אותו לתפקיד מאוד מעניין לאנשים שיש להם סקילסט רחב ויכולת להתפרס ולהבין הרבה מאוד תחומים. זהו, אני נהניתי, למדתי המון.
כן, למדנו הרבה, יונתן, תודה שבאת.
תודה, יונתן.